בזמן האחרון, איכשהו קורה שמגיעים אלינו הרבה סיפורים ממש אחרי האקזיט. אולי לא ממש אחרי, אבל ככה סיפורי אקזיט, וזה בדיוק הסיפור שיש לנו גם היום. אז תכף נגיד שלום לאורח שלנו, בעוד פרק של 30 דקות או פחות, לפני שנתחיל, נזכיר לכם שאנחנו משתפים פעולה עם כלכליסט, כמה שנים טובות. אז גם הפרק הזה מופיע באתר כלכליסט, מוזמנים מאוד להציץ גם שם. וזהו, בוא נתחיל, נשים מוזיקה ונגיד שלום לאורח. שלום לשי מורג.
שלום.
מה המצב?
מעולה.
לשעבר מנכ״ל מייסדי הרמטיק?
הרמטיק.
הרמטיק? וואי, זה גרוע. והיום בטנבר.
היום בטנבר.
החברה שרכשה אתכם.
נכון מאוד.
אז תספר לי קצת על עצמך, מי אתה?
מעולה. אז אני שי, בקרוב בן 45.
מזל טוב.
נשוי לאישה מדהימה, שלושה ילדים מדהימים. בגדול 25 שנה בתעשייה, התחלתי כתלפיון, 8200. ואחר כך סטארט-אפים כאלה ואחרים, חלקם הצליחו יותר, חלקם הצליחו פחות.
רגע, 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 בוא, תעשה איזה, מאיפה אתה במקור, איפה נולדת?
אז אני גר בתל אביב.
כן.
במקור רמת גני.
אוקיי, אז לא התרחקת יותר מדי.
אז לא התרחקתי יותר מדי, כן.
ומה, מה, מגיל צעיר טכנולוגיה משכה אותך או שזה כזה?
כן, איכשהו מגיל צעיר התגלגלתי הרבה בעוד אהבת החשבון כשהייתי מאוד מאוד צעיר כילד.
קומודור 64 כשהיית ילד?
ואחר כך, כן, ואחר כך כל מחשב שהוא, אני חושב שלא יודע מגרסאות הקומודור אולי פחות, אבל אקסטי וכל ה-80 וכולם, ואז עם ה... 286, לא יודע, 386, 486, לא יודע, כל הפנטיום, אני זוכר את כל הזה.
אנחנו באותו גיל, אז אנחנו עברנו את אותם שלבים, רק שאותי לא עניין לתכנת אף פעם, זה שיימם אותי, ובסדר.
אז כן, לא כולם מושלמים.
נכון. ואז מה? יתרו אותך לתוכנית, או שמעת עליה לפני?
שמעתי עליה לפני, יתרו אותי. זה היה חלום, אני מודה, זה תמיד היה נראה לי מקום שאני רוצה להיות בו.
כי מה?
כי זה מקום שהרגשתי שהוא גם ממצא את היכולות שלי, או יכול למצוא את היכולות שלי בעתיד, וגם מאפשר לתרום למדינה באותה הזדמנות, ולאורך זמן, ובתרומה משמעותית, כן.
אז ספר קצת על התוכנית, גם השותף שלי בסטארט-אפ החדש שלי, אביתר, הוא בוגר התוכנית, אז ספר מה כל כך מושך בתלפיות.
אז זה באמת תוכנית שבאמת מחברת המון דברים, גם מסוגים שונים. אחד היא באמת מביאה אנשים מאוד 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 מוכשרים, אבל שהם לא רק מוכשרים ברמה הטכנולוגית וברמת האינטליגנציה, הם גם מסוגלים להוביל ולנהל ולהוביל תהליכים ולהוביל צוותים טכנולוגיים, במטרה להפוך אותם לקצינים, קציני מחקר ופיתוח בצבא. במהלך ההכשרה באמת מקבלים באינטנסיביות מאוד 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 רבה תואר ראשון, בעצם כמה תארים ראשונים, מתמטיקה, פיזיקה, עם מקצוע בחירה. שוב, יכול שהתוכנית התפתחה קצת מאז שאני הייתי לפני 20 ומשהו שנים, אבל בגדול... אני גם הרחבתי במחשבים.
באוניברסיטה העברית.
באוניברסיטה העברית, כן, בגבעת רם.
הבסיס הוא שם, נכון? באקדמיה, ממש.
הבסיס הוא שם, אתה מתגייס בעצם לפני הלימודים, אז אתה חייל כל תקופת הלימודים, כולל ללכת במדים, אתה משלב עם הכשרות צבאיות, אתה יודע שלפעמים נראות קצת קשות ומורכבות, למשל עושים טירונות קרבית, חיר מקוצר ו... אחר כך קורס מקים קרבי וקורס קצינים קרבי, ובעצם אתה סופג מהצבא את כל החלקים שלו. אתה גם רואה מבקר בחילות, רואה בעצם את כל החלקים.
ואז מה, איך מחליטים לאן הולכים?
ואז בסוף, אתה יודע, משלבים בין הבחירה של כל אחד מהחיילים, מהקצינים לעתיד, יחד עם בעצם מה שהצבא צריך ומתעדף. ובאמת מחלקים את כל החניכים בפרויקט לכל היחידות בצבא ומערכת הביטחון. זאת אומרת, זה לא רק נעצר בצבא, זה כולל נסיעות צבאיות, מוסד, שבק, הכל כאילו לצורך העניין.
אוקיי.
ובאמת מחלקים את זה, ובאמת הבוגרים יכולים להשתתף ולעבוד אחר כך בהמון מקומות ולתרום בהמון מקומות.
אז אתה הגעת ל-8200.
ואני הגעתי ל-8200, כן.
אוקיי. כמה זמן היית שם?
הייתי שם 7 שנים.
כן. שבע שנים, כלומר, אחרי התוכנית עוד שבע שנים.
אחרי התוכנית עוד שבע שנים.
אז השתחררת לפני יומיים.
אז השתחררתי, כן, לא רואים, אבל השיער הלבן כבר אצלי בשיערות, אז זה בסדר, אז כבר יותר מיומיים, כן.
אוקיי.
אבל כן, הייתי 10 שנים בצבא, ובאמת חוויתי חוויות גם בתקופה הצבאית, שעד היום, אתה יודע, אנחנו זוכרים אותן והן מאוד משמעותיות. אתה משלב תרומה מדהימה למדינה, יחד עם באמת עבודה קשה ואינטנסיבית, ושהיא גם מאוד מפתחת ברמה האישית. כאילו מפתחת ברמה האישית, גם ברמת הניסיון הטכנולוגי שאתה צובר, גם ברמת הניסיון האישיותי. זאת אומרת, אתה יוצא מ-8200 עם תחושה של אתה יכול לעשות הכל, אתה ראית ויזמת בתוך הצבא, קיבלת, קצינים צעירים או חיילים צעירים מקבלים אחריות מאוד 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 גדולה.
כן.
וזה מפתח תחושת מסוגלות מאוד 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 גדולה, שאחר כך גם רלוונטית מאוד, ששואלים למה יש הרבה מאוד סטארט-אפים שיוצאים מ-8200 או מהתעשיות, או יודע, מהצבא, מתלפיות, משאר היחידות המודיעיניות לצורך העניין, וחלק מזה זה באמת נובע מהתחושת המסוגלות שאנשים מרגישים, שהם באמת מסוגלים.
כן. אז גיל 28-29, אתה משתחרר מהצבא ומה? מה עכשיו?
ותמיד היה לי חלום להקים סטארט-אפ.
כי מה? כי זה חלק מהאתוס של היחידה כבר נהיה?
זה קצת...
מאז גיל שווד, כאילו זה ה... כי אני בוגר גלי צהל, ואצלנו האתוס זה אחרי זה להגיע לטלוויזיה, ובאמת זה המסלול שאני עשיתי. ואז עשיתי איזה דיטור מאוד מאוד מטורף, אבל אצלכם זה האתוס, לא?
אני חושב שזה חלק מהאתוס. אתה בעצם רואה את המחזורים לפניך, שבאמת הקימו, הצליחו, אני עוד זוכר עוד ביותי בוגר תלפיות, אחד הסטארט-אפים שמאוד הצליח בזמנו היה XIV שנמכר ל-IBM. ואחר כך אתה רואה באמת ב-8200 את הדורות לפניך שמשתחררים לפניך ובאמת מקימים חברות, מצליחים בהם, חברות גדלות, חלקן הופכות להיות חברות גדולות, חלקן נמכרות. אתה יודע, עוד התקופה שבה ההייטק כבר לא היה צעיר, כן, אבל בסופו של דבר לא היו הרבה מאוד סטארט-אפים בכל התחומים, ולא היו הרבה מאוד אקזיטים כמו שהיום. אבל אתה כן, אתה בעצם רואה שאחרים לפניך, שאתה לא מרגיש שאתה נופל מהם,
כן.
מצליחים.
כן. אתה אומר, אם הליצנים האלה הצליחו, אז מה, איפה אני?
אז כן, לפעמים אתה יוצא קצת יהיר מדי, אני מודה שגם אני עשיתי את הטעות בהתחלה, ואמרתי, אוקיי, אני לא צריך ניסיון אזרחי, ישר החלטתי להקים סטארט-אפ.
ואני מנחש שהוא לא היה סיפור הצלחה.
והראשון באמת לא היה סיפור הצלחה.
מה היה הרעיון הראשון?
הרעיון הראשון היה מאוד מעניין, ובאמת אני חושב שהיה לנו גם קצת מזל רע מהתקופה, השתחררתי ב-2008, זה באמת היה את המשבר בשוק ההון, ורצינו לעשות, הכיוון היה לעשות משהו לשוק ההון, לקחת ידיעות חדשותיות ולנסות בצורה אוטומטית להבין איך הן משליחות לא רק על החברות שקשורות בהן, אלא גם על שרשרת המזון.
רעיון הגיוני?
רעיון הגיוני ומעניין.
אז איך מרעיון הגיוני וצוות, אני מניח שהוא קייפבל?
צוות קייפבל לגמרי.
מה קרה עם החברה?
אז היו כמה חלקים. אני חושב שהדבר הכי חשוב היה שאנחנו היינו מאוד חסרי ניסיון בעולם העסקי, ולא הכל עשינו כמו שצריך. ואחד הדברים שבאמת גם היה לרעתנו, זה באמת התקופה, ב-2008 מאוד היה קשה לגייס, במיוחד לדברים שקשורים לשוק ההון, כששוק ההון קורס ולא ברור מה קורה איתו, עם משבר הסאפריים וכל הדברים שקשה.
אז לא הצלחתם לגייס כסף?
אז דוגמה להירות, אתה יודע, הציעו לי כמה מאות אלפי דולרים, ואמרתי, מה פתאום, אני לא צריך כמה מאות אלפי דולרים, אני צריך כמה מיליונים, ולא, כן. אפילו לא עליתי על דעתי שאולי אפשר לקחת כמה מאות אלפי דולרים
ולהתקדם.
כן. אז אני אומר, תמיד שואלים אותי מה הטיפים שאני נותן לאנשים קדימה. אז הדבר הראשון שאני אומר, תמצאו מנטור, כן, שיעזור לכם קצת לחשוב קדימה ולהבין מה טוב ומה לא טוב. אבל גם אז היינו קצת יותר יהירים. אני מודה, אני מסתכל על התקופה ההיא באמת כניסיון חיים מדהים. זאת אומרת, באמת עברנו שנה מדהימה. למדנו על בשרנו הרבה מאוד דברים.
אוקיי. ואחרי ההצעה הזו, ובגלל תנאי השוק ובגלל אולי עוד דברים, לא גייסתם כסף לסטארט-אפ הראשון. אז מה עושים עכשיו?
אז באמת לא גייסנו, ואחרי שנה הרגשנו שזה אין מאץ'.
כן.
וזה היה אחרי הרבה מאוד התלבטויות, זה כאילו, אדם לא קם בבוקר ואומר, אוקיי, אני רוצה לסגור את הסטארט-אפ, זה הרבה מאוד התלבטויות כמובן, שהרבה מאוד מתלבטים. בגדול זה לא גדל מעבר ליזמים, אז זה לא היה לזה הרבה השלכות, אבל עדיין זה
ממש חברה עם חטא פה וזה, או ש...
אני מודה שאני כבר לא זוכר אם הקמנו את החברה עם חטא פה או לא, אבל...
כי זה הופך את העניינים לטיפה יותר פשוטים אם לא מכירים את החברה. אוקיי, אז סטארט-אפ ראשון, כישלון גדול, מה הלאה?
כישלון מפואר, כן, זה דברים חשובים, ואז באמת הצטרפתי לחבר, והקמנו יחד... חברה שנקראת Integrity Project, mm-hmm. הוא קצת התחיל אותה לפניי, ואני בעצם הצטרפתי, הוא היה CTO, אני הייתי המנכ״ל, ובעצם בנינו חברה בבוטסטראפ, mm-hmm. שהתחילה באזורים של סרוויסז, באזורים של קונקטיביטי, נטוורקינג, סקיורטי.
חברת ייעוץ כזו שעושה פרויקטים?
התחילה כחברת ייעוץ.
כי לפי השם Project,
לגמרי, כן? התחילה כחברת ייעוץ, ובאמת התגלגלה לחברה שמוכרת סולושנס בתחומים האלה, mm-hmm. ואחרי 4 שנים מכרנו אותה למלאנוקס ב-2014.
לא רע?
לא רע, כן, גם בוטסטראפ. זה לא היה עסקה, שאתה יודע, בסדרי גודל של העסקאות האחרות שעשיתי.
עסקה ששינתה את החיים שלך באיזושהי צורה? עשתה... סגרה משכנתה לצורך העניין?
לצורך העניין עזרה לקנות את הדירה הראשונה, בלי משכנתה, והייתה משמעותית, כן, הייתה משמעותית, אבל היא לא הייתה משמעותית, כמו העסקאות שאחר כך עשיתי. אוקיי. מישהו אמר לי שבאמת בסוף אתה רוצה לא לעשות את החיים שלך בבום אחד גדול, אלא בגדילה, אז כל כן. דבר היה עוד שלב ועוד שלב בדרך. Mm-hmm. אז זה היה שלב מאוד משמעותי, שבו למדנו הרבה מאוד דברים, והיה עוד צעד בדרך של ההתפתחות האישית שלי.
אוקיי, חברה ראשונה, שנייה, סליחה, כבר הצלחה יפה, ומעלה.
ואז אחרי שמחרנו אותה, התלבטתי מה עלה.
אנחנו מדברים על איזה שנה?
זה 2014. Okay. בסיכום של העסקה לא נשארתי במלאנוקס. Mm-hmm. כל הצוות נשאר, אני לא.
כמה עובדים היו?
היו בערך 25-30 עובדים, משהו כזה.
חברה, כן, של בוטסטראפ.
כן, חברה באמת, בנינו באמת חברה מאוד 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 טובה. הייתה גם רווחית, כמובן, כי הייתה מגדל חברה בבוטסטראפ, אז mm-hmm. כאילו זה גדלה כרווחית. ואז התלבטתי מעלה, והתחברתי עם מישהו שהיה אחד מהעובדים בעבר בחברה ההיא, ונהיה חבר טוב שלי, ובעצם הקמנו איתו את סקדו ב-2014, תחילת 2015, שהיא חברת סייבר סקיורטי הראשונה. היא בעצם הסטארט-אפ מבוסס הון סיכון הראשון שבעצם בניתי.
כן. כי אחרי אקזיט זה כבר יותר... פחות קשה לגייס את הכסף מקרן.
ככל שאתה צובר יותר ניסיון רלוונטי בחיים, ויש יותר סיגנלים של הצלחה, אז מן הסתם לגייס מקרן או מקרנות באופן כללי, בכלל גם ממשקיעים הופך להיות יותר קל.
כן.
למרות שאני מודה, תראה, אני לפעמים האנשים רואים מרחוק או מבחוץ את ההצלחות, גם בגיוסים וגם בזה, כולם בכל שלב, זאת אומרת, בכל חברה שעשיתי, בכל סיבוב שעשיתי, דברים נהיו יותר קלים, אבל אף פעם לא היה מושלם, אף פעם זה לא היה שאתה מגיע ואתה יודע, ודברים כאילו קורים, כמו שזה נראה אולי מבחוץ, שכאילו קל מאוד.
זה אף פעם לא קל. אני חושב שלאף אחד זה אף פעם לא קל.
זה אף פעם לא קל, כן, וזה כולם צריכים לזכור, כל מי ששומע אותנו, ובמיוחד מסתכל מבחוץ, ואומר על עצמו, שזה איך נראה, לא להם, הם הולך להם קל, לא יודע, עשו ככה, עשו ככה. אף פעם זה לא קל. ואני זוכר שבאמת הסיבוב הראשון, היה לנו אתגרים, כן?
מה?
איך לגייס מקרן, גם לא היינו מנוסים מספיק, זאת אומרת, היה לנו ניסיון טוב. אתה יודע, חלק מהקרנות זה גם היה שוק, זה היה בחברת סייבר, בתחילת 2015, הייתה איזושהי תחושה, שגם אחר כך המשיכה ב-2016, שקמו המון חברות סייבר, ואין לזה, בעצם מצינו את השוק, כן?
כן, כאילו, זה מצחיק לחשוב על זה עכשיו.
מצחיק לחשוב על זה עכשיו, כן. Okay. וזה חווינו את זה גם בראונד, בסיד שלנו, וגם בעצם בראונד A, שהיה איזושהי תחושה של, חבר'ה, מה אתם עושים חברת סייבר בתחום הזה? יש כבר הרבה חברות סייבר, כן?
Okay.
כאילו, אז איך
שהוא היה נראה. שמה סקדו עשתה?
סקדו בעצם פתרה, הייתה בשוק שנקרא EDR, שזה Endpoint Detection Response, שזה בעצם פתרון Endpoint Security, פתרון okay. למחשבי הקצה.
אוקיי.
Okay. חברות כמו CyberEason, כמו Sentinel One, mm-hmm. זה החברות שהן בעצם בתחום הזה. היום okay. החברה המובילה כנראה בעולם התחום הזה היא CrowdStrike, שהתחילה שם.
אז גייסתם כסף ממי? מי היו המשקיעים?
גייסנו כסף מאנג'לים בסוף, הסיבוב הראשון, אבל סיד משמעותי באותה תקופה של משהו כמו 2.8 מיליון דולר, באותה תקופה זה היה סיד משמעותי, ממריוס נח, שהיה אחד המייסדים של צ'קפוינט, מאופיר רודי ואריאל, אופיר שלוי, אודי ויינשטיין ואריאל מייזלוס, שהיו יזמים של אנוביט בזמנו, והיו משקיעים כמשקיעים פרטיים, ובאמת זכיתי. זאת אומרת, אני חייב להגיד שבאופן כללי, כל המשקיעים שעבדתי איתם, מאוד הייתי, הרגשתי שהם היו משקיעים טובים. זאת אומרת, הם עזרו ותמכו, וכולם היו בעד היזמים כמה שאפשר, כן, בסיטואציה. ובאמת למדתי מהם המון. הם בנו חברות, ובאמת הם היו גם המנטורים שלי באותה תקופה.
אז מה קרה לסקדו?
אז סקדו, מכרנו אותה לפאלו אלטו נטוורקס, בערך 100 מיליון דולר ב-2018.
אז קפצת בסדר גודל, אפשר לנחש.
כן, קפצתי בסדר גודל, והיום זה חלק ממה שנקרא קורטקס XDR בתוך פאלו אלטו נטוורק, שזה מוצר שנמכר כנראה במאות, אולי חצי מיליארד דולר, לא יודע בדיוק, אפשר להסתכל בדוחות במדויק כמה זה עכשיו, אבל באמת מאוד מצליח.
אז אחרי שהחברה הראשונה נמכרה ולא היית צריך להישאר במלאנוקס, כאן היית צריך to serve time, מה שנקרא?
איכשהו יצא שגם פה, בעיקר מה שהיה חשוב זה הפרויקט Transition, ובאמת גם פה לא נשארתי הרבה, דרך אגב שזה הפוך ממה שעכשיו קורה בטנאבל, שאני באמת מדווח ישירות למנכ״ל ואחראי על כל ה-Cloud Security בתוך טנאבל, שתכף נגיע לזה בטח. ובעצם נשארתי רק 6 חודשים.
אוקיי, לא רע?
לא, כן, לא מתלונן.
כן? ובמקום לנוח, לשבת, לעשות קצת בטן גב, החלטת שלא מספיק לך שני אקזיטים, אתה רוצה עוד חברה, חברה רביעית כבר.
כן, אני כנראה לא חזק בבטן גב. באמת היה תקופה שבה, לא יודע, כנראה השלמתי את כל הסדרות ואת כל הזמן טלוויזיה שלא היה לי, טיילתי קצת בעולם, ביליתי זמן עם המשפחה.
כמה זמן זה היה הזמן הזה שלקחת?
אני חושב שאול אנול חצי שנה עד שהתחלתי באמת כבר ב-ideation של הדבר הבא.
כן. וידעת שזה יהיה בסייבר?
לא, הסיפור מצחיק. דווקא התחברתי עם מי שהיה לימים אחד השותפים בהרמטיק, ארי גומנובסקי, ואנחנו מכירים המון שנים, ושנים רצינו להקים חברה יחד, והדבר הראשון שאמרנו, אוקיי, עשינו מספיק סייבר, הוא בדיוק עזב את החברה הקודמת שלו, סיגניה, אחד השותפים בסיגניה, שאחר כך נמכרה, ואמרנו, טוב, סייבר עשינו מספיק, בוא נעשה משהו שהוא לא סייבר.
אז מה חשבתם לעשות בהתחלה?
וחצי שנה התלבטנו בכל מיני דברים, ובאמת עשינו תהליך אידיאשן באמת מדהים ומלמד מאוד, כאילו אתה מביא את כל הניסיון היזמי שלך והעסקי שלך לשווקים אחרים. אני חושב שהרעיון שהגענו בו הכי קדימה היה משהו שהוא, הייתי אומר, מתחרה לקרוונה או לברום, שלאחרונה שמענו שנסגרת, של אלון בלוך ושל
פלטפורמה למחירת רכב יד שנייה. כשאתה חושב על זה, ואני מגיע משוק הרכב גם כעיתונאי ואחרי זה גם כיזם הסטארט-אפ הראשון שלי, זה שוק שבור, זה שוק, אתה שונא לקנות רכב משומש, אתה שונא עוד יותר למכור את הרכב שלך, ואיכשהו כל הניסיונות, כמעט כל הניסיונות, לא הסתיימו באיזו הצלחה גדולה.
אתה צודק לגמרי. הייתי אומר שזה שוק באמת, 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 שאם מסתכלים על כל הפרמטרים שלו מבחינת בשלות לדיסרפשן, הוא שוק ענק. זאת אומרת, המכונות משומשות בארצות הברית זה שוק של טריליון דולר בשנה.
כן.
לא מיליארד דולר, טריליון דולר בשנה, כן. שוק מטורף. ואנשים, כמו שאמרת, בטח לפני החוויות של קרוונה וברום, שהביאו חוויה חדשה לשוק, ויש עוד חברות אחרות היום שמביאות חוויה דומה או קצת שונה, זה שוק שבו אנשים הרגישו שהם שונאים לקנות רכב.
כן.
זה באמת לא התאים לכל הג'נריישן, זה חדש, כל הדורות החדשים, כאילו, לא יודע, דור Y ודור Z, ובטח לא רלוונטי, כאילו, לכל הדברים האלה, לא, למילניאנס ולדור Z לקנות. החוויית רכישה הזאת הייתה מאוד לא נעימה גם לדורות קודם. ובאמת הייתה הזדמנות מאוד גדולה בשוק, שדרך אגב, קרוונה, זה עדיין חברה מצוינת שנסחרת. ורום הייתה לימים, כאילו, באמת חברה שנסחרת ב-6 או 7 מיליארד דולר, אני חושב, בשיאה. באמת עשתה דברים משמעותיים. אני חושב שזה שוק שאתה הרבה יותר תלוי בכלכלת המקרו, ואתה הרבה יותר תלוי בריביות, ואתה תלוי בהרבה מאוד דברים שלא תמיד תלויים רק בך.
כן.
אבל ההזדמנות שמה בשוק היא קיימת, ויש הרבה חברות שמאוד מצליחות שמה.
וכשאתם ניתחתם את השוק הזה, והחלטתם לסגת ממנו, זו הייתה הסיבה?
אני חושב שהסיבה העיקרית הייתה בסוף, שהשוק הזה הרגשנו שיש הזדמנות מאוד גדולה, אבל אין מה שנקרא founder market fit.
כן.
זאת אומרת, לא הרגשנו, כשאם אנחנו מחפשים מה הערך המוסף שלנו בשוק הזה, לא הרגשנו שזה משהו שהוא פרפקט, שאתה כן. אומר, אוקיי, זה שוק שאני באמת יודע להסביר למה תלפיון מ-8200, או שני תלפיונים מ-8200, כי גם אריק הוא באמת עבד איתי תקופה ארוכה גם בצבא, זה שוק שבו אנחנו ננצח.
כן.
אז, עכשיו אנחנו חשבנו...
ואז חזרתם לסייבר.
ואז עבר עוד איזה שלב או שניים בדרך, כן, אבל בגדול די מהר אחר כך הבנו שאנחנו חוזרים לסייבר.
כן.
והתחברנו עם מיכל וסיוון, שהם בעצם הרביעה, יחד היינו הרביעה שהקימה את הרמטיק, הם עברו תהליך דומה באופן מצחיק, שהם היו באורטור, חלק מהצוות המקים של האורטור, שנמכר למייקרוסופט, נמכרה למייקרוסופט, ובאמת עברו תהליך של חצי שנה שאמרו, אנחנו לא רוצים סייבר, בוא נעשה משהו במדיקל.
כן.
ואז שני הזוגות היו בשלים לחזור לסייבר.
וחברתם ארבעה פאונדרים, שזה כבר, אין הרבה חברות עם ארבעה פאונדרים. איך מסתדרים ברביעה?
יש לי הרבה מה להגיד על זה. אבל בוא נגיד, תראה, יש יתרונות מאוד 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 גדולים.
כן.
היינו ארבעה יזמים מאוד 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 חזקים ומאוד מנוסים, גם בסייבר וגם בלהקים חברות. כל אחד לקח בעצם תפקיד בחברה והריץ אותו בצורה מאוד 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 מהירה.
כן.
ואנחנו רואים חברות עם ארבעה יזמים שיכולות מאוד להצליח, זאת אומרת תלוי ביזמים, ואני חושב שזה קידם אותנו מאוד 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 מהר, ובאמת מנינו חברה מדהימה ובתקופה קצרה.
כן. אנחנו מדברים על 2018?
2019. סוף 2019 בעצם הוקמה החברה.
וואו.
אחרי התהליך ה-ideation של התבשלות, כמו שאמרתי, חצי שנה כל זוג בנפרד, ואז חצי שנה יחד של התבשלות ב-ideation יחד.
אז צוות מאוד חזק, אם לך כבר יש שני איקסים על חגורה, והם גם היו חלק מחברות שנמכרו, ומאוד מאוד מהר רצתם וגייסתם הרבה מאוד כסף.
נכון, גייסנו כסף מאוד מהר, סיד מגלילות ומ-NVP, ואחר כך A-Round מהיר, שהצטרפו גם אקסל וטרגט גלובל, ובאמת בנינו חברה בצורה, הייתי אומר, נקרא לזה על סטרואידים, גם כן. השנה ב-2021, זה שנים שאפשרו לבנות חברות בצורה מאוד מהירה, כן. עם הרבה מאוד כסף שזרם כדי לבנות אותם מהר.
כמה גייסתם סך הכל?
גייסנו סך הכל בערך 90 מיליון דולר, כולל אחר כך בראונד B שלנו. באמת ממשקיעים טופ טיר, זאת אומרת כולם באמת היו טופ טיר, חלקם טופ טיר בסייבר, חלקם טופ טיר עולמי, ובאמת בנינו חברה מדהימה. מצד שני, אני אומר, היו גם את האתגרים של חברה שבנתה את התשתית שלה ב-2021. זאת אומרת, זה תמיד חלק מהסיפור. כשאתה בונה משהו ועושה סקייל מאוד מהיר, והשוק מתהפך, אז גם איך מתמודדים עם זה, זה גם שאלה מאוד 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 מעניינת.
אז הכל היה מהיר בחברה הזו, כי גם האקזיט הגיע יחסית מהר.
כן, וגם האקזיט הגיע מהר, והאמת היא שקיבלנו הרבה מאוד הצעות גם קודם, במהלך הדרך עוד הרבה יותר, כאילו הרבה מוקדם. מכרנו בסוף את החברה אחרי בערך 4 שנים מהקמה שלה, וקיבלנו גם הצעות גם אחרי שנה ושנתיים.
אז לפי מה שפורסם, 350 מיליון דולר?
כן, סדר גודל של בין 300 ל-350 מיליון דולר.
כן, והידיעות על המחירה יצאו לפני שהיא נחתמה, נכון?
נכון.
אז זה לא משהו שפאונדר רוצה, או חברה רוכשת רוצה.
נכון.
אלא אם כן, זה כמו הסיפור של ווייז, וזה חלק מהמסע ומתן.
תראה, יש הרבה טקטיקות בדברים האלה. אצלנו זה באמת היה בהפתעה. אני חושב שאצלנו זה היה כאילו ממש כמה ימים לפני שהידיעה התפרסמה, ולכן לא הרגשנו שזה פגע בנו בצורה משמעותית.
כן.
אין ספק שזה יכול לפגוע, אני מבין שזה, אתה יודע, מאוד ג'וסי ומאוד מעניין את העיתונאים, וזו ידיעה חדשותית מאוד מעניינת, וזה אחלה.
כן.
בסוף לחברה, בהרבה מקרים, זה גורם, יכול לגרום טיפה נזק, לפעמים נזק קטן,
ולפעמים זה יכול להפיל עסקאות.
ולפעמים גם יכול להפיל עסקאות. למזלנו, אצלנו, שני הצדדים הבינו שזה החיים.
אתה יודע מי הדליף?
לא.
אתה איש סייבר, איך אתה לא יודע מי הדליף?
לא יודע מי הדליף. אתה יודע? רוצה לגלות?
לא יודע, זה יכול להיות עורכי דין, רואי חשבון, נותני שירותים, מישהו שאחרי זה יקבל איזה טובה מעיתונאי.
אני מניח שזה בדרך כלל...
כלומר, טובה. אחרי זה יוזכר בצורה חיובית בהמשך.
אנחנו יודעים מספיק איך השוק הזה עובד, והשוק הזה הוא בדרך כלל מודלף על ידי, באמת אם יש הדלפות זה בדרך כלל על ידי third parties, שזה פחות... הם עדיין חתומים על סודיות, אז אתה יודע, ברובם אני אומר הם מאוד 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 אתיים, ואני מניח שהם לא עושים את זה, אבל אנחנו, טבע הדברים, אנחנו יודעים שזה בדרך כלל המקור. זה פחות עניין אותנו לוודא באותו רגע, באמת שני הצדדים הבינו שזה הסיטואציה, וניהלנו אותה הכי טוב שאנחנו יכולים באותה סיטואציה, ובאמת פרסמנו את העסקה כמה ימים אחר כך, אז זה לא היה נורא.
מה, תספר לנו על טנבל, חברה שאנחנו פחות מכירים פה בארץ?
אז אני מקווה שכולנו נכיר יותר. טנבל זה באמת חברת סייבר סקיורטי מאוד חזקה שהתחילה בשוק שנקרא Vulnerability Management, והיום גדלה מאוד בשווקים נוספים, מתעסקת היום מה שנקרא Exposure Management, שזה בעצם אומר, אני רוצה להבין איך נראה הריסק שלי מבחינת פוטנציאל התקיפה,
כן.
על פני כל האזורים בארגון, זאת אומרת, לא רק על פני האנדפוינט שבו אני מחפש בעצם את ה-Vulnerabilities, מחפש בעצם חולשות, אלא גם בדברים אחרים, כמו ה-Cloud Security, באמת שאנחנו אחראים עליו, כמו identity, כמו OT, זאת אומרת, כמו דברים תעשייתיים.
ואיפה אתם הייתם החתיכה החסרה שהחליטו לרכוש אתכם?
אז הם התחילו לעבוד על cloud security, והרגישו ששם יש להם פער. זאת אומרת, כל הדברים שקשורים ל-cloud infrastructure, cloud security, איך מגנים באמת על העתיד בעצם, של איפה שבאמת נמצא הדאטה מעניין. הם התחילו לעבוד על זה, ופשוט הרגישו שהם צריכים חיזוק, גם מבחינת הצוות וגם מבחינת הפתרון. היה לנו את אחד הפתרונות, עדיין יש לנו כמובן, את אחד מהפתרונות הטובים בשוק.
כן.
וזה התאים בול. וזו רכישה אסטרטגית מבחינתם. גם המיקום בישראל הוא אסטרטגי, שאומנם היה פה צוות.
הם חברה אמריקאית.
הם חברה אמריקאית, כן.
הפאונדרים אמריקאים.
הפאונדרים הם צרפתים ואמריקאים, כן. המנכ״ל הנוכחי הוא, ששמו עמית יורן, הוא את יכול לזהות שבעצם שהוא מגיע מקורו גם מישראל, כן. הוא אמנם אמריקאי.
הוא ניהל את העסקה?
כן, אז הוא בעצם המנכ״ל של החברה.
כן.
מי שמנהל עסקאות בדרך כלל בחברות זה לא המנכ״ל, בדרך כלל יש קורפ דב שמנהל, כן, אבל הוא היה שותף משמעותי, כמובן. ואני היום בעצם מדווח ישירות אליו. והוא אחד המנכ״לים הכי באמת חזקים בתעשיית הסייבר, מאוד מקושר ומאוד מוכר.
כי לקחת לי את השאלה, רציתי לשאול אותך, מכרת חברה אחת ליאל ולדמן, ושנייה לניר צוק, שני יזמים ישראלים, ואיך זה למכור ל... מנכ״ל אמריקאי, אבל אז מסתבר שקוראים לו עמית.
כן.
ולא עמית ההודי, אלא עמית ישראלי.
לא עמית ההודי, עמית הישראלי, כן, ויש לו גם אחים ממשפחה שגרים בישראל, אבל הוא באמת אמריקאי, זאת אומרת, הוא לא ישראלי. זה אומנם השם ישראלי, אבל הוא אמריקאי. אני חייב להגיד שבאמת, אני בן אדם שאני גם תמיד אופטימי, ואני חושב שזו תכונה טובה ליזם, אבל אני גם באמת לומד מכל בן אדם שאני עובד איתו. זאת אומרת, הרבה מהשותפים וגם מהעובדים שלי, ופה יש לי באמת זכות, אני חושב, גם ללמוד ממישהו שהוא, אתה יודע, מנכ״ל של חברה ציבורית, לאורך הרבה מאוד שנים, לקח אותה מהסדר גודל 100 מיליון דולר במחירות, לאזור של המיליארד דולר שהחברה נמצאת בו היום, ויש תוכנית להפוך את החברה הזאת לחברה גדולה, כאילו מיליארד דולר זה רק שלב בדרך, כן?
כן.
ולהיות אחת מחברות המובילות בסייבר סקיורטי. ישראל מאוד 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 חשובה ואסטרטגית לחברה הזאת.
כן. כמה עובדים יש במרכז הישראלי?
אז היום במרכז הישראלי, יחד עם מה שנקנה על ידי, בעצם בעסקה עם הרמטיק ועם מה שהיה קודם, סדר גודל של 150 עובדים.
אוקיי.
שזה הסניף בעצם הכי גדול אחרי ארצות הברית. אבל אנחנו מתכננים להמשיך להשקיע בישראל. ישראל זה בעצם מעצמת סייבר, כולנו יודעים.
ברור.
יש פה המון טלנט, ויש פה המון הזדמנויות. יש פה סטארט-אפים מאוד טובים שאפשר לרכוש. יש פה אנשים טובים מאוד שיכולים להצטרף לצוות, ואנחנו נרצה שיצטרפו לצוות.
איך זה להיות שכיר פעם ראשונה בחיים שלך?
אני תמיד צוחק על זה שבאמת פעם ראשונה מזה 15 שנה באמת יש לי בוס.
פעם ראשונה שיש לך בוס, לפני זה היה מפקד.
כן, לפני זה היה מפקד, כן, כנראה אתה צודק. תראה, זה, אני אומר, זה מאוד מאוד שונה בדברים מסוימים. בדברים אחרים זה, יש דמיון דומה מאוד. למה? כי אני, התפקיד שלי הוא לא, זאת אומרת, אני לא עובד מן המניין, אני בעצם בצוות הנהלה של החברה, אני כפוף ישירות למנכ״ל, יש לי אוטונומיה מוחלטת בקלאוד סקיורטי.
כן.
אז כאילו בדברים מסוימים, אתה יודע, אני הג'נרל מנג'ר של קלאוד סקיורטי, זאת אומרת, אני אחראי שם לגמרי, ובעצם מקבל את כל ההחלטות, וכאילו מנכ״ל בתחומי.
כן.
זה נכון שיש עוד שותפים שצריך לעבוד איתם ולשכנע ולרתום אותם. יש את המנכ״ל כמובן שצריך לרתום, ואת כל שאר צוות ההנהלה שצריך לרתום. אז אתה יודע, אז יש דברים שהם הם שונים, אבל הדבר הנוסף שהוא שונה והוא יתרון מאוד גדול, זה הסקייל. זאת אומרת, פתאום הפכנו מחברה שיש לה, אני לא יודע מה, 10 או 15 אנשי מחירות, לחברה שיש לה מאות אנשי מחירות. זה דבר שיכול להקפיץ חברה ולהפוך אותה ממוכרת X למוכרת 20X, או 50X, או 100X, תוך כמה שנים.
כן. אמרת שיש לכם תיאבון לקנות גם חברות בישראל, זה תקופה טובה לקנות חברות בישראל?
אני חושב שזו תקופה מדהימה כרגע, יש הרבה חברות.
כי זו הזדמנות בגלל הסיטואציה, בגלל המצב, בגלל המלחמה?
אני דווקא לא הייתי שם את ההזדמנות בגלל המלחמה, הייתי אולי ממקד את ההזדמנות בגלל שאני חושב שהשוויים שהיו במהלך 2021, אולי עוד תחילת 2022, יצרו הרבה חברות שמתקשות לגייס גיוס המשך.
כן.
ויש הזדמנות לרכוש אותם במחיר סביר, ואולי לא במחיר גבוה או מופקע. ואני חושב שזו בעצם יוצרת איזושהי הזדמנות. יש הרבה מאוד חברות מאוד טובות בישראל.
טובות מבחינת חלק הפאזל שאולי חסר לכם מבחינת מוצר, או טובות בגלל שיש טלנט חזק שאפשר בצורה אנ-אורגנית לקנות אותו?
שני הדברים.
כן.
שני הדברים. בדרך כלל, אתה יודע, חברות יקנו גם, ירצו לראות שזה בעצם אתה עונה על שני הדברים, ואתה משלים גם חלק מהפאזל וגם טלנט איכותי מאוד, וזה לא יבוא בדרך כלל רק או רק. ובאמת יש הרבה מאוד חברות עם פוטנציאל פה בארץ, מכל הסוגים, מכל המינים, בכל השווקים, מכל התתי שווקים של סייבר. ואני בטוח שאנחנו נמשיך לראות פה עוד הרבה מאוד עסקאות בתקופה הקרובה. ישראל היא מעצמה בתחום הזה. כן.
כן. אז 4 חברות, 3 אקזיטים, יש לך עדיין תיאבון למספר 5, שאולי תהיה חברה שאתה תוביל להיות חברה ענקית?
זו שאלה טובה. אני מודה שאני כרגע עוד מאוד מאוד ממוקד בהזדמנות שלפניי. זאת אומרת, אני מאוד 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 רוצה לראות את הפתרון Cloud Security שלנו, נהיה לידר משמעותי בשוק, לא רק מבחינת המוצר, אלא גם מבחינת הכמות של מחירות, ואיך הוא משפיע על השוק, ובעצם כמה לקוחות משתמשים בו. וזאת המשימה שאני ממוקד בה בשנים הקרובות, ואני חושב שההזדמנות שמה מאוד 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 גדולה. ולבנות גם את טנבל בעצם לשלב הבא שלה, שזה באמת הזדמנות מאוד גדולה. אני כנראה אצטרך קצת מנוחה אחר כך. ואתה יודע, גם כשמחרתי את סקדו, אמרתי, אני לא מקים עוד חברה אף פעם, אז מה אחר כך יהיה? קשה לדעת. זה נראה לי כמו לידות, אתה יודע, אתה תמיד אחרי לידה, כל אישה זוכרת רק את הסבל, חצי שנה אחר כך היא רק זוכרת את החוויה ואת התוצר בסוף, כן? אז... אז אנחנו עלולים לדבר בעוד כמה שנים עם חברה מספר 5.
אנחנו נשמור על קשר בטוח. שי מורג, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ועד כאן 30 דקות הפחות, אנחנו זמינים בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתם מאזינים בו לפודקאסטים. הזכרת את אחד המשקיעים שלך, קובי סמבורסקי, פרק שעשינו איתו מזמן, 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 אז אתם מוזמנים לחפש את הפרק הזה וקצת להכיר את הקרן הזו. וזהו, אנחנו נהיה כאן עם עוד פרק, גם השבוע הבא. עד כאן, ביי ביי.